התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה אליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה מעולה, מה נשמע משה?
אני בסדר גמור, ובעיקר מאוד מצפה לקראת הפרק הזה, שהוא באמת פרק יצירתי ושונה ממה שבדרך כלל מאזינים אליו. ובפרק הזה אנחנו נעשה שני דברים בעצם, שאחד מהם זה לסכם את חלון העברות בליגת העל, אבל דרך דירוגים שונים, והדבר השני זה לבחור את נבחרי העונה העתידית, ועוד יכול להיות שישתנו לנו הדעות, ועוד יכול להיות ש... בעצמנו נשנה כל מיני דברים, כי מן הסתם הניחושים האלה הם קשים, והעונה עדיין יש זמן עד שהיא תתחיל, מן הסתם פחות מחודשיים, אבל אנחנו נאמר כרגע, ואם נצטרך לשנות בהמשך אז נשנה דברים. אז בוא באמת נתחיל עם סיכום חלון העברות בליגת העל, והקטגוריה הראשונה שאנחנו מעלים היא מהן חמש ההחתמות הכי טובות של הקיץ בליגת העל. ונתחיל איתך עומר, איזה החתמות תפסו לך את העין, והאם יש סדר מסוים?
טוב, אז יש המון המון החתמות. אני אבחר ברשותך לא לדרג את ההחתמות בתוכם, אבל חמש החתמות שלי תפסו את העין, ואני חושב שמעידים או על איזשהו שינוי, או על איזשהו... לקח, חמש החתמות שבעיניי היו באמת בינגו עבור הקבוצות שבחרו אותן. ההחתמה הראשונה שאני בחרתי היא החתמה של לורנזו בראון במכבי תל אביב. אני חושב שזו החתמה פשוט מצוינת. היה ברור בסופו של דבר שלא משנה מי יגיע, מה יהיו כל הזרים וכל הישראלים ואיך תיבנה הקבוצה ומה יהיה הסגל ברור שבמכבי תל אביב היה חייב להיות בעל בית, והמשימה העיקרית של הצוות המקצועי של מכבי בראשות עודד קטש זה להביא בעל בית שכלקח מהשנים הקודמות או כהתאמה לכדורסל של עודד קטש היה צריך להיות בעל בית מסוג אחר, כי באיזשהו מובן בעל בית זה גם סקוטי ווילבקין, עם כל הכבוד, אין הגדרה יותר טובה לבעל בית, מישהו שלוקח הכל על עצמו, מישהו שעושה את כל הדברים שצריך לעשות במגרש. אבל מכבי תל אביב, וזה העניין המרכזי, הלכה על בעל בית שהיתרון והייחודיות שלו זה ניהול המשחק, זה קריאת המגרש, זה ניצול מצבים, הוא יודע להריץ מהלכים, למצוא את השחקנים האחרים, וכשאנחנו מסתכלים על הכדורסל של עודד קטש, ובמיוחד בהשוואה למכבי תל אביב של השנתיים שלוש הקודמות, אני חושב שזה משהו מאוד 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 מיוחד שמכבי תל אביב הביאה, ובעיניי גם מאוד 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 חיובי. השחקן הבא שאני בחרתי זה זק הנקינס, מהפועל ירושלים. כן, יש עליו הרבה סימני שאלה, וזה ברור. דבר ראשון, הסימן שאלה הראשון שתמיד מופנה לה, ובמיוחד למי שנמצא בטוויטר בימים האחרונים, זה סימן השאלה התקציבי. לפי הפרסומים של ישראל היום, הוא מסתכר ב-230 אלף דולר, ויש אלו שטוענים שזה המון כסף. אוקיי. אני לא חושב, והסיבה שאני לא חושב, זה שצריך לזכור מה היה זק הנקינס. מה הוא היה בליגת הקורונה של ראשון לציון, בזמן שהוא באמת עשה פה שפטים בליגה הזאת, כולל על הפועל ירושלים, או יותר נכון בעיקר על הפועל ירושלים, ומה הוא היה בנימבורג בזמנו, שהוא פשוט הכוכב BCL בקנה מידה מאוד מאוד גדול ורחב, ואחרי העונה שלו בראשון לציון, הוא קיבל הצעה בין היתר היו לו הצעות יורליג, בין היתר לפי הפרסומים ממכבי תל אביב, הוא בחר ללכת בסוף לגלת הסרי, ולצערו, ולצערנו גם, בעצם הוא נפצע, פציעה קשה ששיתקה אותו בעצם לשנה, אולי יכל לשחק כדורסל, ומשם הוא קצת התדרדר ברמת הקבוצות שהוא חתם עליהם מן הסתם, והפועל ירושלים מחתימה אותו בידיעה מאוד ברורה. אם זק הנקינס, היכולות האתלטיות שלו לא חזרו, בסופו של דבר אין לו כל כך הרבה יותר מזה. כן, יש לו את יכולות הפוסט-אפ, ויש לו את השוט בלוקינג שלו, והוא יודע להתנהל בפיק אנד רול ובמעבר. כל הדברים האלה, כשהם מגיעים עם יכולות אתלטיות טובות, הם מציבים את זק הנקינס כשחקן שסט היכולות שלו תואם לסט היכולות של שחקן יורליג, ברמה כזאת. ועל זה הפועל ירושלים מאמרת כרגע, ואם היא תצליח, זה בינגו מדהים, באמת ממש מדהים, משהו שלא רגילים לראות בליגה שלנו, שלא במכבי תל אביב, ואם היא לא תצליח, אז זה חבל בשבילה. אני חושב שלירושלים היה את כל הכלים להבחן את ההחתמה הזאת כהצלחה, ולכן אני גם שמתי אותו ברשימה שלי. שחקן הבא שבחרתי הוא ג'וש פרקינס של גלבוע גליל. שיחק בעבר בברינדיסי, בפרטיזן, היה גם בליגה הטורקית. שחקן עם המון 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 ניסיון, וזה הדבר המרכזי מבחינתי. עבורו אנחנו עירכנו פה את רמי אדר, שמענו מה חשוב לו, והעובדה שהם הצליחו להחתים שחקן שגם מתאים אידיאולוגיית המשחק, אני אקרא לזה, של גלבוע גליל, משחק קבוצתי, פרקינס הוא מלך האסיסטים של אוניברסיטת גונסאגה בכל הזמנים, זה לא משהו שהולך ברגל, אז אני חושב שזה בינגו מאוד מאוד גדול, שחקן בקנה מידה מאוד גדול, שאנחנו לא רואים שבאים כאלה לגלבוע גליל הרבה, ואני חושב שזה וואחד החתמה של גלבוע. שחקן הבא שאני בחרתי, אנחנו בשחקן הרביעי. אז השחקן הרביעי שאני בחרתי זה קני קאג'י, של הפועל חולון. אני חושב שהפועל חולון עשתה אחלה קיץ, באופן כללי, חוץ מהסוגיה הישראלית שכבר דנו ודיברנו עליה המון 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 זמן. אבל הקיץ מבחינת הזרים, הבינגו העיקרי שלו היה כמובן הערכות הזרים, ערכות החוזה של הזרים, קריס ג'ונסון ורגלנד וכולי. ההחתמה של אריס היא החתמה טובה מבחינת הכישרון הגולמי, אני בספק עדיין על ההתאמה שלו. בקו הקדמי לעומת זאת, חולון עשתה קיץ נהדר בעיניי. היא החתימה את קני קאג'י, סנטר בן 34, 2-11, המון המון ניסיון באירופה, גם בססרי ובברינדיסי ובריטס וילנה, ואז היה 3 או 4 שנים בטורקיה, בתופש בורסה וכולי. מנוסה גם במפעל, גם ביורוקה, גם ב-BCL. שחקן שבסופו של דבר מביא להפועל חולון המון המון ניסיון, מביא להפועל חולון את האתלטיות שהיא צריכה, מגוון מאוד, כישרוני מאוד, יכול לשחק גם בעמדה 5, גם בעמדה 4, גם מביא קליעה, גם מביא פוסט-אפ, כלומר, מין הכל מהכל כזה, אני חושב שלזג האיגודס כיוון, ברגע שהוא הבין לפחות שסנטר ישראלי יהיה לו קשה להשיג, אני חושב שמרגע שקאבי צ'אצ'שווילי העביר את המסרים להפועל חולון, שהוא לא יהיה שחקן הקבוצה שנה הבאה, אז זה היה הכיוון בעמדת הזרים, ואני חושב שבהקשר הזה חולון עשו עבודה פשוט מצוינת, ולכן הוא נמצא גם בעמדה הרביעית שלי בחמישיית הזרים הטובה. והשחקן הבא שאני בחרתי זה שק ביוקנן. שק ביוקנן בעיניי הוא קודם כל הוא ממשיך את הוא שייך לסגל שאותי מאוד מאוד מרשים באופן אישי של נס ציונה. הוא עוד שחקן שמגיע מהג'י ליג, מאמריקה, פחות או יותר לא בדיוק מנוסה בכדורסל האירופאי, ולכן כמו כל הסגל של נס ציונה פחות או יותר, עדיין מדובר בסימן שאלה, ועדיין הוא בזמנו חתם על חוזה טורי עם ממפיס, כלומר חוזה שמניע אותו בין קבוצת הג'יליג לקבוצה הבוגרת, ובג'יליג הוא באמת היה מצוין, מאוד 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 קשוח, יכולות הגנתיות נהדרות, הוא חודר נהדר, יש לו בערך שתי חטיבות למשחק, שזה באמת נתון חריג. שוב אני שם את סימן שאלה, את סימן, את הכוכבית של הג'יליג, אבל עדיין אני חושב שאפשר לצפות ממנו להמון המון דברים, הוא יהיה הגארד שיבנו עליו בנס ציונה, האם זה יצליח, זה תלוי בהמון המון דברים כמובן, כמו הכל, אבל מבחינתי, לפחות על הנייר, הוא חד משמעית החתמה נהדרת של נס ציונה.
טוב, אז הלכת רק על שם אחד שרשום אצלי, ואני בעיקר נצמדתי דווקא למועדונים הגדולים, אז קודם כל יש את תומר גינת בהפועל תל אביב, שחקן שמכיר את המערכת, שמשדרג את הקבוצה ואת הסגל הישראלי מאוד, וכבר דובר רבות על ההחתמה הזאת. השם הבא הוא לורנזו בראון, שאתה כבר ציינת מה הוא מביא למכבי תל אביב, והוא באמת משדרג עמדה בעייתית בקבוצה בשנים האחרונות. אחרי זה הלכתי על ליווי רנדולף מהפועל ירושלים, בסוף בשורה התחתונה מדובר במלך הסלים של ליגת האלופות, וכדי להצליח בליגת האלופות יכול להיות ששחקן מהסוג הזה זה מה שהפועל ירושלים צריכה. אחרי זה בחרתי בגבוה האחר של הפועל חולון, מרווין ג'ונס, שאני לא מכיר מספיק מבחינת המשחק, לא צפיתי בו מספיק כדי לשפוט, אבל לפחות לפי התגובות שקיבלתי גם על כתבה שעשיתי עליו והדברים שנאמרו, אז מדובר בהתאמה מושלמת אפשר להגיד, ובבינגו בעמדת הסנטר, בטח כשהוא מביא גם גובה. ואחרי זה הלכתי על עוד סנטר, הפעם של הפועל תל אביב, קריס הורטון, שגם לפי מה שאומרים, ובטח מי שצפה בו יודע, ושוב, אני פחות צפיתי בהרבה זרים חדשים, אז אני פחות יכול להגיד, אבל מדובר בשחקן שידוע בצד ההגנתי שלו, והפועל תל אביב זה עבורה שדרוג גדול בעמדת הסנטר, בטח כשבעונה האחרונה היא פתחה עם דיואן הרננדז, והמשיכה לג'וש אורנס, שהיה בסדר גמור, אבל לא איזשהו שחקן יוצא דופן בעמדה, מחוץ לטופ 5 ששארתי שמות כמו די-ג'י קופר וסי-ג'י אריס, שמצד אחד נראים בסך הכל כמו החתמות טובות, קופר בנס ציונה והאריס חוזר לחולון, אבל כן יש לגביהם סימני שאלה שקשה לי להגיד בוודאות מוחלטת שההחתמות האלה יהיו טובות. עכשיו נעבור לצ'אנס האחרון, זאת הקטגוריה הבאה שלנו בעצם, וככה קוראים לה, וזה השחקן, מי הוא בעצם ההחתמה של שחקן, שזהו עבורו צ'אנס אחרון אולי להוכיח את עצמו במידה כזאת או אחרת, שאם הוא לא מצליח הפעם, אז יהיה לו קשה מאוד להשיג את החוזה הבא, בין אם מדובר בקבוצת צמרת, ובין אם לשחק בליגת העל בכלל. ונתחיל איתך, עומר, עם איזה שם אתה הלכת.
כן, אז אני רימיתי ובחרתי שתי שמות, כי היה לי מאוד קשה להכריע ביניהם, אז אני אזכיר ברשותך את שתי השמות האלה. אז השם הראשון שלי הוא שם שכבר חתום, והוא יותם חנוכי. יותם חנוכי בעצם, אני פשוט נזכר בזמנו, ואני בטוח שרוב המאזינים זוכרים את הרגע הזה. יותם חנוכי בזמנו הוזכר בשורה אחת עם דני אבדיה, כפוטנציאל הבא של הכדורסל הישראלי. כלומר, היו בליגת התיכונים, שתי קבוצות, בצד האחד דני אבדיה, בצד השני אותם חנוכי, ונקווה שכמה שיותר מהם יגיעו ל-NBA. אז דני אבדיה הצליח, אותם חנוכי קצת פחות. אבל בסופו של דבר, מדובר בבחור בן 21, חזק מאוד, מאוד פיזי, עם יכולות פוסט-אפ, יכולות משחק עם הפנים לסל, עם הגב לסל, קליעה משלוש, התמקמות מתחת לצבע, הגנה טובה, התמצאות במרחב, אתלטיות, סט יכולות שבאמת נותן לו את כל הכלים כדי להצליח. אז בגלבוע גליל אי אפשר להגיד שהוא נכשל, כן? זה ממש לא, אבל הוא סוף סוף יוצא מגלבוע גליל, הוא כמובן היה פה כל הקריירה שלו בליגת העל, הוא יוצא מגלבוע גליל אחרי שהעונה האחרונה לא הייתה הכי טובה שלו בלשון המעטה, הוא מגיע לקריית אתא, הוא מגיע לקריית אתא כדי להוביל אותה חד משמעית בגיל 21, וזה מעמסה לא פשוטה, וזה הרגע שלו לעשות את קפיצת המדרגה. יותם חנוכי יקבל חוזה בכל קבוצה, ברוב קבוצות ליגת העל בעיניי, לא משנה אם יצליח לעשות את הפריצה או לא, אבל מבחינתי זה הצ'אנס האחרון של חנוכי לפרוץ, באמת, להפוך לישראלי בכיר, לישראלי שהקבוצות הבכירות בליגה מחזרות אחריו, ויש לו את הפוטנציאל ואת הכלים לעשות את זה, ואולי אפילו להפוך לשחקן בכיר באירופה, כי סט היכולות והכישרון והפוטנציאל לגמרי 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 נמצאים שם. השחקן השני שבחרתי, כי כאמור רימיתי, זה שחקן שלא חתום עדיין, ואולי, אולי, אולי, הצ'אנס כבר הלך. אני מאמין שלא, אבל אולי. זה כמובן אדם אריאל. אדם אריאל בסופו של דבר, העונה האחרונה עשתה לו לא טוב. זה מאוד ברור. עונה לפני זה מדובר בשחקן שקלה ב-49% מחוץ לקשת. לא היה ולא יהיה, אולי יהיה, אבל לא היה קלעי כזה בארץ. פשוט לא היה. 49% מחוץ לקשת, וזה לא הזריקות הנוחות, וזה לא הזריקות הקלות, וזה לא זריקה אחת למשחק, זה מדובר ב3-4 זריקות למשחק, ומדובר בזריקות קשות, שחלקן עם הגנה וחלקן בתנועה, ומדובר בשחרור המהיר, שהופך את הזריקה שלו לכמעט בלתי ניתנת לשמירה, ומדובר בתנועה ללא כדור, באמת קלעי אבסולוטי, שגם אם יש, כמעט ואין בארץ, וגם אם יש, האיכות היא לא אותה איכות. העונה האחרונה, גם עם השיטה של אורן עמיאל, שאחר כך הפכה לאותם אלברים, וגם עם קצב המשחק היחסית איתי שהשתרש בקבוצה, וגם עם העובדה שהקבוצה פחות או יותר הייתה בידוד של ג'יילן אדמס וכדרור של 24 שניות, שזה ממש לא סגנון המשחק שמתאים לאדם אריאל. בקיצור, מהמון המון סיבות ותרכיב של סיבות, אדם אריאל לא הצליח בעונה הזאת, ועכשיו הוא מחפש חוזה. אני לא יודע אם הוא יחתום בסוף בארץ, איפה הוא יחתום בסוף. בהנחה שהוא ימצא קבוצה, הוא יצטרך להוכיח שבקבוצה קטנה, שבה הוא לא רק עומד בפינה ומסתכל, אני לא מצפה כמובן שהוא יוביל כדור, כן, אבל שהוא יהיה אופציה רשומה, לגיטימית, רשמית בהתקפה, בקבוצה כזאת הוא מסוגל לתרום יותר. ואם הוא יוכיח שהוא מסוגל להיות יציב בכלייה שלו, ולתת גם דברים שהם לא רק כלייה, אולי ברמת ההגנה, אולי ברמת הנעת הכדור וההתקפה, אבל שלא יום שהוא קולע אז הוא יהיה סבבה על המגרש, ויום שהוא לא קולע אז אי אפשר יהיה להכניס אותו כי הוא מחרב את המשחק, אלא אם הוא יוכיח שהוא מסוגל לתת גם מעבר, אני חושב שהוא יקנה לעצמו את החזרה לבמה המרכזית של ליגת העל, אם לא, יהיה לו מאוד 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 קשה להמשיך ברמה הזאת.
טוב, בדומה אליך, אחד מהשמות שהיו לי זה אותם חנוכי, וגם ככה הזכרתי בין השמות את קארם אשור, אבל השם שבלט מעל כולם מבחינתי זה איגור קולשוב מהפועל באר שבע, כמובן השחקן החדש של הקבוצה, הוא אולי לא מגיע אליה כישראלי הבכיר הבלעדי, זה יהיה חואקין שוחמן, אבל איגור קולשוב חייב להתחיל לפרוץ, כי כמובן שהיה מדובר בשחקן מכללות מצוין וכזה שאפילו הוזכר כאופציה למכבי תל אביב, בסוף הוא הגיע למכבי ראשון לציון ולא הכי הסתדר שם, עבר לחולון ונראה יותר טוב, היה שוב בראשון לציון, עבר בנהריה, הגיע להפועל תל אביב, שם התפקיד שלו מאוד מאוד הצטמצם, ואיגור קולשוב באמת חייב להוכיח שהוא מסוגל להוביל קבוצה, ועם קבוצה לא כל כך מנוסה שמתפתחת כרגע בבאר שבע, ועם הרבה סימני שאלה בגזרת הישראלים הצעירים, והאם הם יוכלו לתרום הרבה בקבוצה בליגת העל, איגור קולשוב יהיה חייב לספק יכולת טובה, כי אחרת הקבוצה הזאת יכולה למצוא את עצמה בליגה הלאומית, וזה משהו שקולשוב מכיר קצת מהעונה האחרונה, אפשר להגיד, כי הוא פתח אותה בראשון לציון, קבוצה שאיתו לא הצליחה להתרומם, ולשני הצדדים לא הלך, ובסוף הוא עבר להפועל תל אביב, ואם איגור קולשוב רוצה להיות שוב במועדון גדול כמו הפועל תל אביב, או יותר נכון להיות שחקן שמסוגל לשחק במועדון אפילו גדול יותר כמו הפועל ירושלים או מכבי תל אביב, כי את הכישרון בהחלט יש לו, אז זה הצ'אנס שלו להופיע בבאר שבע ובאמת להוביל אותה, והוא יהיה חייב להעלות את אחוזי הקליעה לשלוש, כי הם לא היו יציבים מספיק לאורך השנים, וזה בעיקר המפתח, כי זה הטיקט המרכזי שהוא מביא למשחק שלו, ואותי יהיה מעניין מאוד לראות את מה שקולשוב עושה שם, כי אני חושב שזה לגמרי הצ'אנס האחרון. עכשיו נעבור למהלך המרגש, ושוב נתחיל איתך עומר, על איזה מהלך אתה הלכת? יכול להיות שזה המהלך הכי מדובר של הקיץ, ויכול להיות שלא, אבל מעניין אותי לשמוע.
טוב, אני לא חושב שבהקשר הזה יש איזושהי תחרות. כלומר, אני חושב שאפשר אולי להזכיר את גיא פניני כאופציה שחוזר למכבי, אבל בסופו של דבר יש באמת מהלך אחד שדיברנו עליו לא מעט הקיץ, וזה כמובן החזרה של תומר גינת להפועל תל אביב. יש בזה כמה אפקטים. אני חושב שצריך לדבר פה על שני דברים מרכזיים, כי אנחנו מדברים פה על רגש ולא על מקצועיות, כי ברמה המקצועית יש לזה המון השלכות. אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים על החוסר בעמדה 4 של מכבי תל אביב, שייתכן מאוד ותומר גינת היה פותר, ודיברנו לא מעט על שרשרת ההתפתחויות, אולי ג'יי כהן היה משתחרר, ואז אולי הוא היה חותם בחולון, ואולי גבי צ'ששווילי המון המון דברים שיכולים היו, מה שנקרא, בהשתלשלות אירועים אחרת, להשפיע. אבל אנחנו נעזוב את שנייה את הצד המקצועי בצד, נדבר על שאלה, רגש. אז הדבר הראשון כמובן, זה שחקן שבלחץ של האוהדים, אני לא שם את זה בקונוטציה כלשהי, כן? קונוטציה חיובית או שלילית, תיקחו את זה אתם, אבל בלחץ של האוהדים, חוזר למועדון שהוא גדל בו, ומועדון כזה שם עליו, מגייס מימון חיצוני, ושם עליו סכומי כסף, כדי להחזיר אותו הביתה, ושוב, לא בהכרח ממני, גם ממניעים מקצועיים מן הסתם, כן? אבל אם היה שחקן כזה מגיע, והוא לא היה תומר גינת, אז הפועל תל אביב בוודאות לא הייתה עושה את המאמץ הזה, וממול, ממש כמו דוד מול גוליאת, ניצבת קבוצה עם תקציב פי 800 יותר גבוה משל הפועל תל אביב, מציע סכום כסף אדיר עבור תומר גינת, ותומר גינת דוחה את הכסף, ומגיע לקבוצה עם חזון מקצועי יותר נמוך, עם תקציב יותר נמוך, עם שאיפות יותר נמוכות, לטובת לחזור למקום שהוא גדל בו, אין יותר רגש מזה, אין יותר ספורט מזה. הדבר הנוסף שצריך להזכיר בהקשר של המהלך הזה, שוב, זה את השבירה למאזן הכוחות בכדורסל הישראלי. במהלך הזה, המהלך הזה בעצם אמר, לא, יכול להיות שישראלי מאוד טוב ומאוד איכותי, לא יחתום במכבי תל אביב. גם אם היא מציעה יותר כסף. כלומר, אפשר להגיד למכבי תל אביב לא. ומאוחר יותר בקיץ יהיה זה גבי צ'ששווילי שיעשה את זה, אבל תומר גינת היה מין פורץ דרך כזה בהקשר הזה. אני חושב שזה חד משמעית מהלך, שאם יש מילה אחת לסכם אותו, זה מרגש.
לגמרי, ואני חושב שכמעט כולם יסכימו על זה, ואני אלך על השחקן השני שבאמת הזכרת, כדי לגוון קצת, גיא פניני, וכן מצאתי טיעון שיכול להפוך את זה למרגש יותר מגינת, וזה בעצם שמצד אחד עומד תומר גינת, שכמו שציינת מופעל מלחץ כבד מאוד של אוהדים, וצריך לקחת החלטה שבזמן אמת יהיה לו קשה להיות שלם איתה ב-100%, ומצד שני עומד גיא פניני, שבלי ספק זה המהלך שהוא רצה יותר מכל, לחזור למכבי תל אביב, למקום שבו הוא היה קפטן, זכה באליפות אירופה, ורשם כל מיני רגעי ווינריות, כמו שהוא רושם בכל מקום, וזה בעיקר הטיעון שאפשר לתת לפניני, וגם חשוב לציין, קיבלנו בעבר, הערה על זה בעבר, שהרחבנו על החתימה של גינת ועל הרגש שם ופחות על פניני, אז כן חשוב לציין שהמהלך של פניני מאוד מאוד מרגש גם כן, ואם לא המהלך של גינת אין ספק שזה היה הקונסנזוס למהלך המרגש של הקיץ. עכשיו נעבור להחתמה המפתיעה של הקיץ, וגם כאן עומר, איזה שם יש לך? כי לי יש כמה אופציות שכנראה אני אציין אחד מרכזי לצד כמה משנים.
כן, אז היו כמה מהלכים שבחרתי כמפתיעים. אני בחרתי לענות על השאלה הזאת, החתמה שאמרה ממני את התגובה, וואו, מה? הכי הכי עמוקה ברגע שראיתי את ההודעה הזאת, וזו הודעה על הערכת החוזה של הפועל חולון של היידן דלטון. כן, לכאורה זו החתמה די שולית, ושמדברים על על הקיץ של הפועל חולון, לא מדברים כמעט על הדבר הזה, כי עם כל הכבוד, היו המון המון דברים קצת קצת יותר מעניינים בקיץ הזה, וגם בהקשר של הפועל חולון. אבל האמת שאותי זה מאוד הפתיע, באיזשהו, בהקשר מסוים. בסופו של דבר אני חושב שזה רואי נחום בטוויטר שמכנה אותו פעם אחר פעם יוניקורן, ובצדק. ובצדק הדבר הראשון שאני חושב שדלטון מביא בסוף, זה קצת ניידות בקו הקדמי. מדובר, הסגל הזר של הפועל חולון בקו הקדמי הוא מאוד אתלטי, הוא מאוד פיזי, כן, הוא מאוד גבוה, הוא נותן סייז והכל, אבל בסופו של דבר יש פה שחקן שמסוגל להוריד כדור לרצפה, שחקן שמסוגל לחסום ולפתוח, פיק אנד פופ, שחקן שמסוגל לרוץ במעבר, גם בצד, גם באמצע, הוא מביא עוד ממד להתקפה של חולון. אני הייתי בטוח שחולון ילכו על זר שישי אחר, לא כזה, שימשיך את הקו, שהביאו שאר הזרים, אבל גיא גודס בהחלטה בעיניי נהדרת, מחליט דווקא להמשיך עם דלטון, שאני מבין שגם זוכה לאיזושהי הערכה בעיקר בפן האישיותי שלו, והתרומה שלו לחדר ההלבשה, אבל בסופו של דבר, ריבאונד, כליה משלוש, איזושהי ורסטיליות, אני חושב בסופו של דבר, דלטון מביא ממד אחר, נוסף וחיובי מאוד להפועל חולון, אותי זה מאוד הפתיע, אבל בסופו של דבר, לדעתי גיא גודס עשה את ההחלטה הנכונה.
טוב, אז לי היו כמה הפתעות, אפשר להגיד שדלטון גם הפתיע במידה מסוימת, ובטח כשהיו שמועות שהוא הולך להמשיך, אבל אני הולך על החתמות חדשות, ואחד מהם שאני אציין בקצרה זה אור קורנליוס, שאולי הפיל הרבה אנשים מהכיסא, אותי פחות, אבל אחרי זה יש את ג'ארד טרל שחוזר להפועל אילת, ממש היום בעצם כשאנחנו מקליטים יום שני, ואותי זה מפתיע בגלל שהוא לא הרשים פה במיוחד בפעם שעברה עד שהוא נפצע, אם מסתכלים על הממוצעים אומנם 14 נקודות למשחק, אבל לצד כמה משחקים טובים, כמה משחקים מאוד לא טובים, ואז יש שתי הפתעות גדולות, במקום השני אני מדרג את שון דוסון בהפועל חולון, שחקן שאנחנו מכירים את היתרונות שלו, את הווינריות, את הניסיון שהוא מביא, בטח לסגל ישראלי לא מספיק רחב מבחינת איכויות, ועדיין ההחתמה הזאת הפתיעה, כי אצל גיא גודס בנבחרת הוא לא תופס מקום משמעותי, בעצם הקיץ הוא אפילו לא זומן, ופתאום לראות אותו דווקא הופך להיות סוג של המושיע בסגל הישראלי של חולון, בטח אחרי שנמרוד לוי לא חתם, שזה שחקן שדווקא כן רואים חיבור מקצועי יותר טוב עם גודס, אז אותי זה מאוד הפתיע, ומעל הכל במקום הראשון טראביס ווריק שחותם בהפועל תל אביב, אמנם הוא כן שיחק תחת דני פרנקו בעבר, בעירוני נהריה, אבל הסוף שם היה קצת פחות טוב עם אי ההפעלה לפלייאוף, ואותי קצת מפתיע לראות את האיחוד הזה, דווקא אחרי עונה לא טובה של ווריק, במדעי הפועל באר שבע, והוא בעצם, ההגעה שלו, גרמה אפשר להגיד, להשאלה של רז אדם, לעירוני נס ציונה, וגם כאן אפשר לראות היגיון מסוים, קשה להאמין שווריק ירשום עוד עונה מאוד לא טובה, ובהפועל תל אביב המקום שלו גם יהיה פחות מרכזי, ואולי הוא יוכל להיות יותר יעיל בדקות שלו על הפרקט, ככה שכן יש פה היגיון, רק שאותי ההחתמה הזאת מאוד הפתיעה כשהיא קרתה. עכשיו נעבור להחתמה שעברה מתחת לרדאר, גם כאן יש לי כל מיני שמות, על איזה שם אתה הלכת?
כן, אז יש כמה באמת שמות שאני חושב שעברו מתחת לרדאר, אני חושב שאחד מהשמות המרכזיים שקצת פוספסו ברמת הפוטנציאל שלהם ומה שהם מביאים לקבוצה, זה אקסבייר מנפורד, הגארד של הפועל תל אביב שחתם, לפני שבוע בערך פרסמתי כתבה אצלכם באתר על קונספטים של בנייה אפשרית, כלומר הניסיון היה בעצם ניסיון להסביר את תהליך הבנייה שעוברת הפועל ירושלים, שבוחרת לא דווקא לחפש סקוררים אדירים ולהעמיד אותם ביחד על המגרש, אלא בעיקר ללכת על שחקנים שמתאימים אחד לשני, בשיטתיות ובתבניתיות לבנות איזשהו מרקע מנצח. לעומת זאת יש כמובן את האופציה השנייה, ואני חושב שלשם הולכת הפועל תל אביב, שזה הטכניקה של המסת סקוררים על המגרש, ובבקשה, יש לנו פה 3-4 שחקנים שיכולים ליצור סל לעצמם מתי שהם רוצים, וקדימה הגנה, תנסו לעצור אותם. זה בעיה גדולה עבור ההגנה, וזה מאוד מאוד קשה ומורכב, ואני חושב שאחרי שג'ייקובן בראון הגיע, ושטוקוטו, ושיאנג, שאת כולם אנחנו מכירים טוב מאוד ויודעים, שפחות או יותר הם עושים סל כשהם רוצים, וזה מאוד חיובי עבור הפועל תל אביב, גם אקסבר מנפורד הוא אחד כזה, סקורר נהדר, מאוד מאוד פיזי ורסטילי בעמדות, כלומר יכול לשחק גם בעמדה אחת, גם בעמדה שתיים, ניסיון אירופאי אנחנו יודעים שיש לו, מה שיעזור לו בעזרת ההמשכיות של הפועל תל אביב ובעזרת הניסיון הזה להתקלה מהר, אני חושב שזה בינגו עבור הפועל תל אביב. שוב, בסופו של דבר המסת סקורים יש לה גם חסרונות, כן? זה אגו שקורה, זה אולי חלוקת תפקידים לא בדיוק ברורה, אבל מניסיוננו הלא קטן עם ג'ייקובן בראון, אפשר להניח שהשילוב איתו ילך טוב. בסופו של דבר, ג'ייקובן בראון ראינו אותו בהמון המון קבוצות בארץ, בזמנו הוא היה גם עם ג'יימס פלדין, איזשהו סקורר אחר, גם בגלבוע גליל היו לידו סקוררים. אני חושב שאנחנו ראינו את ג'ייקובן מסוגל לקחת צעד אחורה, או צעד הצידה יותר נכון, כלומר, לקחת איזשהו מקום ליד סקורים אחרים, גם לתת להם את המקום מדי פעם וגם לקחת על עצמו, יש לו המון חוכמת משחק בהקשר הזה, אני חושב שאם השילוב ביניהם יעבוד טוב, ואני חושב שהוא יעבוד טוב, הפועל תל אביב צועדת לאחלה עונה.
טוב, לי היו כמה החתמות כאלה שעבו מתחת לרדאר, אני אתחיל מאלה שמקמתי אחרונים, אז גלעד לוי בהפועל ירושלים, הקבוצה לקחה אותו עוד לפני אליפות אירופה לנבחרות עתודה, שם הוא ממש כיכב, סוג של מתחת לרדאר, מבחינת רעש תקשורתי היה רעש, אבל לא היה שום קול רקע מצד מכבי תל אביב, לפחות לפי מה שדווח, והפועל ירושלים לקחה אותו ככה מתחת לרדאר. שם נוסף זה רועי הובר שעובר מקבוצה בדרג בינוני הפועל אילת לעוד קבוצה בדרג בינוני הפועל גליל עליון, ומבחינתי זאת החתמה נהדרת של הקבוצה הזאת, ובאמת יש תחושה שההחתמה הזאת עברה מתחת לרדאר. עוד אחד זה חואקין שוחמן והפועל באר שבע, כבר דיברתי על זה לא מעט, שממש לא בכל יום, או יותר נכון בכל קיץ, נוחת שחקן ישראלי בסדר גודל כזה בהפועל באר שבע, קבוצה שמתקשה להביא ישראלים בכירים. ועכשיו השניים שאפשר להגיד תופסים את הפסגה אצלי, מקום שני, הראל רינסקי בהפועל גליל עליון, לפני אליפות אירופה לנבחרות עתודה, גליל עליון מחתימה את רינסקי, והערכה הראשונית היא שהוא יהיה שחקן, לא יודע אם סוף סגל, אבל בטח לא חוליה מרכזית, ומגיעה אליפות אירופה, ורינסקי פשוט מתפוצץ מחוץ לקשת, ובאמת מראה שכנראה שגליל עליון עשתה כאן איזושהי גניבה, ושההחתמה הזאת שעברה מתחת לרדאר עוד עשויה להיות אחת ההחתמות הכי טובות של הקיץ בשוק הישראלי. ובמקום הראשון שמתי לי את די-ג'יי קופר שעובר מהרצליה לקבוצה שעברה עונה פחות טובה, עירוני נס ציונה, ובהחלט נראה שהוא יכול לשדרג שם את הקבוצה אם הכל יסתדר על הפרקט ומחוצה לו, כי מוסר ברמה הזאת אני לא זוכר כאן כבר הרבה זמן. עכשיו נעבור להערכת החוזה הכי משמעותית, שזאת הקטגוריה האחרונה שלנו בסיכום חלון העברות. ועומר, איזו הערכת חוזה הייתה מבחינתך הכי משמעותית?
אז התלבטתי הרבה, פחות או יותר גם ההחתמות שהפועל חולון עשו, קריס ג'ונסון או ג'ו רגלנד, חד משמעית צריכות להיכנס לרשימה הזאת, אבל החתמת חוזה אחת משכה לי את העין הכי הרבה, וזה לונדון פרנטס בגלבוע גליל. דיברנו כבר בפרק עם רמי אדר על זה שגלבוע גליל יכולה להרשות לעצמה להביא שחקנים לא בהכרח עם ניסיון אירופאי רחב, סתם לדוגמה פייטון וויליס, מדובר בשחקן מכללות, לא רק שהוא בלי ניסיון אירופאי, מדובר בשחקן שהוא בלי ניסיון בכדורסל מקצועני, לכאורה. גם ג'סטין גורם, שחקן לא בדיוק עם הכי הרבה ניסיון אירופאית, הוא היה בבון, אבל בסופו של דבר הוא שחקן שבעיקר מתאים לסגנון הכדורסל האמריקאי, ואני חושב שלצד הפאזל הזה שגלבוע גליל מרכיבה, שהוא פאזל עשוי להביא להמון יצירתיות ואקספלוסיביות וסקורינג, והמון יכולות שאולי אירופאים לא מסוגלים להביא, העובדה שגם ג'וש פרקינס עם המון 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 ניסיון, וגם פרנטס שראינו את האחריות שלו ואת סגנון המשחק השקט שלו ואת הניסיון שלו בליגה הישראלית, הם דווקא המפתח של הקבוצה הזאת. בעיניי תמונת המצב בליגת ווינר זה שארבעה מקומות די מובטחים לרביעייה הראשונה של הליגה. בוא לא נתווכח עכשיו על הסדר, אבל מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, הפועל תל אביב, בעיניי רמה מעל כולם. ואז יש איזה שתי מקומות כדי להיכנס לבית העליון, המון קבוצות מתחרות עליהם, החל מנס ציון והפועל חיפה וגלבוע גליל ובני הרצליה, המון המון קבוצות, אנחנו יודעים שיש תחרות וליגה מאוד תחרותית השנה וזה כיף גדול. אני חושב שהערכת החוזה של לונדון פרנטס הופכת את גלבוע גליל למועמדת מאוד ראויה למיקום הזה, רק חסר לראות איך כל זה יתחבר ואיך היא תצליח לממש את הפוטנציאל שלה.
טוב, אני רשמתי שני שמות שהעריכו חוזים בקיץ, היו כל מיני הערכות חוזים משמעותיות במהלך העונה האחרונה, אבל העדפתי שלא ללכת עליהם, ושני השמות האלה הם כמו שציינת ג'ו רגלנד, הוא אחד מהם, והשני הוא נימורד לוי, אז באמת מהלך משמעותי מאוד של הפועל גליל עליון להשאיר את השחקן הישראלי המצטיין של העונה, זה דבר סופר קשה לעשות, בטח כשלא מדובר בקבוצה בסדר גודל של הטופ בכדורסל הישראלי, וכמובן שלנימורד לוי היו הצעות, והוא לדוגמה לא הלך להפועל חולון במהלך שעשה הרבה רעש, אז עכשיו עם נימורד לוי ועם רועי הובר לגליל עליון אפשר להגיד, יש שני כוכבים ישראלים בקבוצה, ו... אם נימורד לוי לא היה נשאר, אולי היה אפשר לחשוב שהקבוצה הזאת תילחם בתחתית, אבל ההשערה שלו אומרת שאין כמעט שום סיכוי שדבר כזה יקרה. ועכשיו נעבור לתארים האישיים, לאימורים שלנו לקראת העונה הקרובה, דברים שעוד השתנו, וכמו שבחלון העברות, אז זה עדיין לא נגמר, ואולי יהיו כמה החתמות שספק אם יתפסו לנו את העין, אז עכשיו באמת נאמר על דברים שאני מקווה שבסוף העונה לא תתפסו אותנו עליהם ותצחקו עלינו, אבל זה כל הכיף בזה, ונתחיל עם התואר האישי הראשון, השחקן המשתפר של העונה, על מי אתה הלכת, עומר?
אז אני רק אעשה תיקון פורמט, או לפחות בהקשר שלי, אני לא בוחר דווקא את השחקנים שאני מאמר שיסקו בזה הלאה, אלא אני בוחר את השחקנים שבעיניי הם אלו שמתאימים לקטגוריה בצורה הכי טובה. השחקן המשתפר שלי הוא אורן אהרוני, סליחה, עמית אהרוני כמובן, למרות שגם אורן אהרוני יש לו לאן להשתפר, ואני חושב שהוא יעשה את זה, אבל זה כבר דיון למקום אחר. בעיניי לנס ציונה יש חוסר משמעותי באיזשהו בעל בית, איזשהו רכז, מקבל החלטות. יש להם בקו האחורי המון קשיחות, המון אתלטיות, המון יכולות של יצירה, ייצור עצמי וסקורינג, אבל חסר את השחקן שיקבל את ההחלטות. הרי יש להם קו קדמי לא רע, חסר את השחקן שיפעיל את הגבוהים בתוך הצבע. אני חושב שאני צופה ש... אהרוני יוכל למלא את הרול הזה באופן טוב יחסית, רק נחכה לראות מה השיפור שהוא יעשה, אבל בעיניי יש לו את כל הכלים לעשות את זה.
אוקיי, אז אני רשמתי הרבה שמות, אבל אציין רק את מי שלדעתי אני חושב שיזכה, וזה מירון רואינה שצפוי כנראה להיות הסנטר הפותח של גלבוע גליל אצל רמי אדר, שחקן מאוד קשוח שמתאים, נלחם על ריבאונד ההתקפה, ועם המשבצת הזאת אולי הוא יוכל להציג אפילו חלק ממה שהוא הציג באליפות אירופה לנבחרות עתודה ב-2018, ועכשיו הקטגוריה הבאה, השחקן השישי, על מי הלכת?
כן, אז שוב, זה לא מי שבהכרח... יזכה בתואר הזה, כי לא בטוח שהוא יירשם לליגה, או מתי הוא יירשם לליגה, או כמה הוא יירשם לליגה, אבל אני בחרתי במרקס מייריס של הפועל ירושלים, מהסיבה המאוד פשוטה שאני חושב שלא מבינים, אם דיברנו על דלטון כיוניקורן, אז יש לנו פה עוד יוניקורן בהפועל ירושלים בשם מרקס מייריס, מתדעתי על ורסטיליות, אני חושב שרובכם מכירים, אז מרקס מייריס זה פחות או יותר ההגדרה לוורסטיליות. הוא יכול לשחק בעמדה 5 עם פוסט-אפ ופיק אנד רול, ריבאונד והתמצאות בתוך הצבע. הוא יכול לשחק בעמדה מספר 4 עם איזשהו טווח קליעה וגם ניהול משחק מהעמדה הזאת. הוא יכול לשחק בעמדה 3 עם פליימייקינג והורדת כדור לרצפה ומשחק עם פנים לסל. שחקן עם המון 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 ורסטיליות, ודווקא בגלל העובדה הזאת הוא פשוט ההגדרה לשחקן שישי. הוא שחקן שהמאמן משאיר אותו על הספסל, נותן לחמישייה הכי טובה שלו לשחק, ומה לעשות, לא הכל עובד, אף פעם לא הכל עובד, אז ברגע שיש איזושהי תקלה, סתם, אין מספיק פליימייקינג, הוא יכול להיות זה שימלא את התפקיד, חסר ריבאונד מתחת לסל, הוא יכול להיות זה שימלא את החסר. יש בעיה בניהול המשחק מעמדות הגבוהים, הוא יכול להיכנס. אין מספיק טווח כליה, הוא יכול לבוא. המון המון תפקידים שהוא יכול למלא, בעיניי הוא קלאסי לשחקן שישי, אני חושב שיש לו גם את הכישרון ואת האיכות, ובעיניי הוא השחקן השישי של העונה.
טוב, בגלל שקשה לדעת מי בדיוק יפתח בחמישייה כמובן, אז אני אמרתי שאני אלך על בטוח, וזה מוריס קמפ, השחקן השישי האולטימטיבי בבני הרצליה, בטח מבחינה התקפית ומה שראינו ממנו בפלייאוף האחרון, אין לי ספק שזה אימור טוב, לא משנה איך ייראו החמישיות בסופו של דבר, הוא כנראה יעלה מהספסל, ולדעתי אין סיבה שהוא לא יצליח. עכשיו, השחקן הישראלי המצטיין של העונה, ועל מי אתה הולך?
אני חושב שפה בחירה די קלה. יש שחקן אחד בליגה הזאת, שהוא די מעל כולם, בהקשר הישראלי, ואנחנו רואים את זה עכשיו במשחקי ההכנה של הנבחרת, וזה חד משמעית רומן סורקין, שעם היכולות שלו, ואנחנו רואים יכולות ניידות, והתמצאות במרחב, והקואורדינציה שלו עם הכדור, וכל מיני מהלכים שאנחנו רואים שהוא כל הזמן מוסיף לסט היכולות שלו, מהלכים בפוסט-אפ, מהלכים עם הפנים לסל, קריאות בפיק אנד רול, משחק מעבר, הגנה כמובן שהוא עושה פשוט נהדר, יש לו דברים לשפר ברמת האחד מול אחד מול גרדים, אבל אנחנו פשוט רואים שחקן שלם מאוד, אני חושב שמדברים על הישראלים הכי טובים ועל העתיד של הנבחרת, מדברים המון המון על הגרדים, אבל יש לנו פה וואחד שחקן, אני לא יודע מה התקרה שלו, אני חושב שהיא איפשהו ביורוליג, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל יש פה שחקן מאוד 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 איכותי, בעיניי הוא רמה מעל כולם, אני חושב שהוא חד משמעית ובלי שום ספק השחקן הישראלי.
טוב, חד משמעית הלכתי על רומן סורקין, גם כן השם היחיד שלדעתי יכול לדגדג את סורקין, שכמו שציינת מצטיין במשחקי ההכנה, הוא מן הסתם תומר גינת, אבל אני באמת הולך על סורקין בלב שלם, ועכשיו תואר השחקן המצטיין של העונה, ופה היה לי סיוט, כאן התלבטתי הכי הרבה ועדיין אני לא סגור לגמרי על זה, אז מי הבחירה שלך קודם?
אני חושב שבסופו של דבר, שדיברנו על הסגל של מכבי תל אביב, ואלינו מלא סימני שאלה ובצדק. שני סימני שאלה מרכזיים, הראשון זה סימן שאלה שהוא עבור כל קבוצה, עבור מכבי תל אביב ועוד התקטש במיוחד, וזה האם סגל השחקנים מתאים לזהות המאמן. איזו שאלה, אני לא יודע לענות עליה, אני כתבתי טור בניסיון לחזות את התשובה לשאלה הזאת, אבל אף אחד לא יכול לדעת איך זה יתחבר, כמה זה יתחבר ומתי זה יתחבר. והשאלה השנייה זה האם עוד התקטש והשיטה שלו, באופן כללי, מתאימים לרמת היורוליג. זו שאלה שנייה, זו שאלה הרבה הרבה יותר מורכבת, שיקח לנו זמן כדי לענות עליה, אבל ברמת הליגה, השיטה של עודד קאטה שוכחה כמוצלחת. נכון, בסופו של דבר קבלת ההחלטות שלו במאני טיים, גרמו לו לכמה כישלונות בהפועל ירושלים, אבל צריך להזכיר, הפועל ירושלים של עונת הקורונה, טרום הקורונה, הייתה קבוצה בלתי ניתנת לעצירה. גם בליגה, היא פשוט רמסה את הליגה, בעזרת השיטה של עודד קטש, משחק מהיר, פיק אנד רול, ריצה וכולי. אם עודד קטש יצליח לשחזר את זה השנה, אני אישית חושב שברמת הליגה הוא יצליח לעשות את זה. שוב, סימן השאלה הגדול זה היורוליג וזה משהו אחר. אז חד משמעית, וייד בולדווין, הוא השחקן המצטיין שלי, אני חושב שהוא יהיה המוקד בשיטה של קטש, והוא זה שמבחינת סקורינג לפחות, הכל ייסוב סביבו, ולכן לדעתי, אם קטש יצליח לחבר את זה, ומכבי תל אביב תהיה טובה, זה מכריח, בהכרח, שגם בולדווין יהיה טוב.
אוקיי, אני אהבתי את הבחירה הזאת, ואני עדיין לא סגור על הבחירה שלי. אופציה אחת היא שאיכשהו סורקין זוכה בהכל, אבל בגלל שביורוליג הוא שחקן פחות משמעותי במכבי, קשה לי להאמין שיתנו לו פרס למרות על ה-MVP של הליגה, למרות שעם דני אבדיה כן עשו את זה בעבר, אז יש את בולדווין, כמו שאמרת, לורנזו בראון, לפרקים הייתי משוכנע שזה יהיה ג'ייקובן בראון, אבל תמיד הפן הבריאותי מקשה עליי לתת לו את זה, ועוד שמות שאיכשהו עלו לי, קריס ג'ונסון, הגעתי בשלב מסוים לג'י-פי טוקוטו, ועוד ועוד, אבל אני אלך על ג'ו רגלנד, הוא אפילו לא צריך לשחזר את היכולת בפלי אוף, אם הוא נותן קרוב, משהו קרוב לזה, אז הוא בהחלט יכול להיות ה-MVP של הליגה הזאת. סימן השאלה היחיד מבחינתי זה אם הוא לא מעפיל לגמר, האם הוא עדיין יכול לזכות בתואר ה-MVP, אבל אני עדיין אלך עם ג'ו רגלנד, נראה לי זאת מניה יחסית בטוחה ביחס לשאר השחקנים. ועכשיו שחקן ההגנה של העונה, על מי אתה הולך?
אז אני הולך על הבחירה הטבעית ביותר כששומעים את המילה הגנה, חד משמעית קריס ג'ונסון, אני חושב שיהיה לו רול מאוד מאוד משמעותי. יש פה רכזים שהיכולת שלהם להגן על שחקנים, בהפועל חולון אני מדבר, שהיכולת שלהם להגן על שחקנים גבוהים מהם, שנוי במחלוקת, גם רגלנד וגם הריס. יש פה סנטרים שהיכולת שלהם לשמור על שחקנים נמוכים מהם, גם בעייתי, בין אם זה ג'ונס ובין אם זה דלטון ובין אם זה קאג'י. קריס ג'ונסון הוא מה שאני קורא לו טווינר. הוא השחקן שאמור להצליח להתאים את עצמו, לשמור על כל מיני עמדות ולעשות את זה באיכות שהוא יודע לעשות את זה, כדי לתת את השקט הנפשי לגיא גודס. זה מה שאני מצפה ממנו, ואני חושב שאם הוא ייתן את זה, אז הוא חד משמעית ראוי לתואר שחקן ההגנה.
טוב, אני גם הלכתי על קריס ג'ונסון, כי בסוף, אם היינו תלויים ולשים על זה כסף, אני חושב שהיינו שמים כסף על קריס ג'ונסון, ובסוף זה מה שקורה בניחושים, אתה הולך על הכי בטוח לרוב, אבל חוץ מזה יש עוד אופציות שנשמעות יפות, כמו קריס אורטון, טיילר ביי, קדים אלן, ג'י פי טוקוטו, אנטוני היקי או שק ביוקנן, אז אם דברים באמת התחברו לשחקנים כאלה בצד ההגנתי יותר מאשר לג'ונסון, יש להם סיכוי לזכות, אבל כן, הנחת המוצא היא שקריס ג'ונסון יעשה טריפיט לפרס הזה. ועכשיו, מאמן העונה, על מי אתה הולך?
אז אני בעצם לקחתי את השאלה הזאת, לאיזה שני מאמנים יהיה את החלק הכי גדול, אם וכאשר הקבוצה שלהם תתחבר למה שהם מצפים שהיא תתחבר? כן, אני יודע, לקחתי את ההגדרה הזאת קצת רחוק, אבל השניים שאני בחרתי לתואר הזה, הראשון זה אלעד חסין, שאני חושב שדרושה פה עבודת אימון פשוט יוצאת דופן, כדי לקחת חבורה של שחקנים בלי הרבה ניסיון אירופאי, שחקני ג'י ליג, שחקנים עם מנטליות אמריקאית, לחבר אותם ביחד ואיכשהו להוציא מזה פאזל טוב. אני לא יודע אם זה יצליח, אני לא מתיימר לנבא את זה, אבל אני אומר שאם זה יקרה, אלעד חסין יהיה לו חלק מאוד 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 גדול בעניין. והשם השני הוא אלכסנדר ג'יקיץ', כנל לקחת חבורת שחקנים בלי הרבה כישרון, לפחות ביחס מה שאנחנו רגילים לראות מהפועל ירושלים, כן? אני לא אומר שספידי סמית וליווי רנדול שהוא מלך הסלים, וקרניקטון שהוא שחקן מאוד מנוסה באירופה, והנקינס שדיברנו עליו קודם, כל השחקנים האלה ברור שיש להם כישרון, אין פה סופר סטאר, אין פה סקוררים אדירים, אין פה אנשים עם רפרטואר יורוליג או NBA, אין פה כאלה. אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל אני אומר שהרבה מאוד מוטל על הכתפיים של ג'יקיץ', ואם הקבוצה הזאת תתחבר ותצליח, הרבה קרדיט צריך וילך לג'יקיץ'.
טוב, אז גם לי רשומים חסין וג'יקיץ', אבל מי שבחרתי כמאמן העונה שאמור להיות זה דני פרנקו. אני חושב שהסגל שלו בהפועל תל אביב חזק מדי כדי ש... באמת אני לא רואה את זה משתבש לגמרי, וגם אם יהיו שיבושים קלים אני חושב שהוא יוכל לנהל את המשימה המאוד קשה שמצפה בין לתמרן בין מסגרות מקומיות ליורו-קאפ. אם דני פרנקו מחבר את הפועל תל אביב ביחד, הקבוצה הזאת יכולה ללכת עד הסוף. וכאן מכאן אני אומר שהקבוצה הזאת כרגע יש שמועות שאמורה לרשום רק 4 זרים לכל משחק. אני חושב שאם הקבוצה הזאת רוצה ללכת עד הסוף, היא צריכה כנראה לרשום 5, בטח כשאנחנו יודעים שבכל מקרה בשלב מסוים בעונה היא כנראה תרצה לעשות את זה. עדיף כמה שיותר מוקדם לדעתי, ראינו מה זה עשה לקבוצה כמו בני הרצליה בעונה שעברה. ועכשיו הקטגוריה האחרונה שלנו לפני פינת סיפור, תגלית העונה. אז אני כבר אתן את התשובה שלי. אתה בעצם הזכרת אותו כשחקן המשתפר אולי לעונה הקרובה, עמית אהרוני, אז אני אזכיר אותו פה לתגלית העונה, וכבר דיברנו על זה. אני חושב שיהיה קשה לדעת כמה דקות הוא יקבל בעקבות הנוכחות של די-ג'יי קופר, אבל אני בעיקר חושב שעמית אהרוני הוא עד כדי כך טוב שהוא יצליח להרוויח את הדקות משחק לא משנה מה, וגם יחזיר בהן עם אסיסטים וגם כליה מחוץ לקשת. כמה שמות יצירתיים זה גור לוי שיש לו סיכוי גבוה גם לזכות בתואר הזה, ואם מישהו רוצה לאמר על שם סופר יצירתי אז שלב לוגשי מעירוני קריית אתא זה שם סופר מעניין שאפשר לעקוב אחריו, ויש עוד ועוד שמות, אבל אלה המרכזיים שאני מסמן לתואר הזה. מהי האופציה שלך?
אז שוב, אמרתי, אני לא נצמד לחוקי הפורמט, ואני בוחר שחקן שבידיעה גמורה לא יזכה בתואר תגלית העונה, מהסיבה הפשוטה שלדעתי הוא לא יראה מספיק דקות משחק בליגה, וגם אם כן, אז נהוג לא לתת את השחקן הזה לשחקן זר. אני בחרתי בג'רל מרטין, של מכבי תל אביב. החתמה של, כאילו עברה די בשקט, כי זה היה אחרי מבול החתמות הרבה הרבה יותר מרשימות. בעצם חוץ מבונזי קולסון, אבל גם לא יש איזשהו ניסיון ברמת, וואלו, איזשהו קשר ולינק, לרמת היורליג, לא היה... ג'רל מרטין הוא השחקן הפחות יותר אנונימי בסגל הזה של מכבי תל אביב, אבל מי שראה אותו בסידני בליגה האוסטרלית, משתף פעולה דרך אגב עם ג'יילן אדמס, אבל לא של הפועל ירושלים, ראה באמת קבוצה בלתי עצירה, כליה משלוש נהדרת, כמעט אבסולוטית, מאוד מאוד נייד, חוסם נהדר, שחקן שינה טוב מאוד על המגרש, מאוד דומיננטי בצבע. אני חושב שלמרות שהוא די אנונימי ודי עבר מתחת לרדאר, אני אישית חושב שאחרי העונה הזאת הוא קופץ לרמות יורוליג יותר גבוהות ממכבי תל אביב. בעיניי מועדי מכבי תל אביב יגלו אותו השנה, ולכן הוא זוכה לתואר תגלית העונה שלי.
טוב, אז הקטגוריה האחרונה שלא נדבר עליה עכשיו היא חמישיית העונה, ועוד יכול להיות שנשנה את האימויים שלנו. סתם למי שרוצה לדעת, מה שרשום לי כרגע כאופציה לחמישיית עונה עתידית: ג'ו רגלנד, קריס באב, ליווי רנדולף, רומן סורקין, קריס הורטון, אבל בוא נגיד את האמת שיש סיכויים גדולים שאני אשנה את זה כמו אימורים אחרים, אבל עוד יהיה לנו פרק פתיחת עונה עם טבלת הליגה, ואולי גם שיפוצים קלים לכל הפרסים האישיים האלה כאן. ועכשיו באמת נעבור לפינת סיפור, ושנינו באמת היינו ביום הנחיתה של אלכסנדר ג'יקיץ' בנמל התעופה בן גוריון, ואספנו שם כל מיני חוויות, וגם כתבתי על זה קצת. אז נתחיל איתך עומר, מה הדברים המרכזיים שאתה לוקח מהחוויה הזאת, איזה סיפורים אתה רוצה להביא / להזכיר?
כן, היו הרבה דברים מעניינים. זה היה איזה שעתיים שם, נכון, משהו כזה, הטיסה התעכבה וכולי. אז א' היה מאוד נחמד כמובן. שני דברים שאני זוכר, הראשון זה יוצא איש, שהיה נראה לי קצת גבוה. באתי לרועי כהן, הדובר של הפועל ירושלים, אמרתי, תשמע, תציע לו חוזה. אמרתי, הוא קצת אפילו דומה לשושי, ליס שושי, אז בוא נציע לו חוזה. רועי כהן מסתכל עליי ואומר, עומר, זה בן הייזנארט. תפסתי את הראש, קראתי לבן הייזנארט ליס שושי, זה הייתה בין הפדיחות הגדולות של זה, אבל אחר כך שמתי בשקפיים וראיתי שזה אכן הוא, וראיתי שאתם קיבלתם אותו מאוד מאוד יפה. אז זה הדבר ראשון. דבר שני, שוב, אוהדים שמחכים לשחקן, אז היוטופים וכולי, אבל פתאום אנחנו משום מקום רואים באמת עשרות אנשים באים עם כובעים ושלטים ורעשנים, תצוגת עידוד שלא הייתה מביישת את גדולי ארגוני האוהדים בארץ ובעולם, שרצו לחגוג פשוט יום הולדת לקרובה שלהם שחוזרת מחול, אז כיוון שהיה עוד שעה עד שג'קיץ' יצא, אז עזרנו להם בעניין, כמובן, הרמנו רעשנים, שלטים, כובעים, מה שצריך, ועשינו, חגגנו יום הולדת מסורתית כמו שצריך, למישהי שעד היום אין לי מושג מי ואיך היא נראית, דרך אגב, אבל שיהיה לה מזל טוב.
וואו, אז אני באמת אוסיף על הקטע עם אייזנאוט, וגם כתבתי על זה, אז פתאום אנחנו מגיעים לשדה התעופה, אני והספורטס רבי ג'וש אליקמן, ואנחנו מתחילים לדבר עם תומר גבעתי מישראל היום, כמובן, ופתאום המבט שלי מצטלב מרחוק עם מישהי שמצד אחד זה נראה שהיא חושבת שיודעת מי אני ומי אנחנו בעצם, ומצד שני אני גם חושב שנייה ואומר שאני חושב שאני יודע מי זאת, אבל שני הצדדים לא היו בטוחים, ואני אומר לספורטס רבי, אני חושב שזאת סופיה בן גיורא, בעצם הרוסתו של בן אייזנאוט, ואז הוא גם כאילו לא בדיוק הבין מה קורה פה, ואז היא הגיעה אלינו, וכנראה שהיא הייתה משוכנעת ב-99% שזה אנחנו סוף סוף, ואז באמת דיברנו הרבה, היה נחמד, ומי היה מאמין שבאותו יום יוצא בן אייזנאוט, ובאמת יצא בן אייזנאוט, רואים שהייתה לו טיסה לא קלה כמו לג'יקיץ', אגב, והתחלנו לדבר קצת, ואני שמח שלפחות הצלחנו לעודד אותו קצת מהמצב, ברגע שהזכרתי לו את הופעת הבכורה של ארלינג הלנד בפרמייר ליג, מול וסטהאם, כי הוא עד מנצ'סטר סיטי, אז זה בהחלט ככה גרם לו להוציא חיוך למרות הטיסה הלא פשוטה שבטח הייתה לו, אז זאת באמת הייתה חוויה יפה, וזה בעיקר אומר שכמו ששנינו, אני ואתה אומר, נהננו ללכת לנטבג, אז זה מאוד מומלץ עבור אחרים גם לעשות את זה לפחות פעם אחת בקיץ, לקבל את השחקנים או המאמנים שנוחתים, כי בסופו של דבר אין לכם מושג את מי אתם תפגשו בדרך, וזהו, סיימנו את הפרק עכשיו, תודה רבה לך עומר, תודה רבה לכל המאזינים, ואתם כמובן יכולים להמשיך לעקוב אחרינו, אחרי הכתבות באתר ספורטס רבי, להמשיך להאזין לפודקאסט, ואם כבר הגעתם עד לכאן, אז גם לדרג את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים השונות, ושוב, תודה רבה לכולם, נתראה בפעמים הבאות.